נדבר היום קצת על העניינים של תפילה. כמה דברים שאצלי לפחות זה החידושים גדולים. התקשר אליי היום מישהו מלוס אנג'לס, ארצות הברית, ודיברנו קצת על העניין של תפילה, מה זה תפילה, איך מצליחים להרגיש משהו בתפילה, להרגיש קשר בתפילה. ויצא כמה דיבורים, כמה דברים שאתה יודע, יצא לי איתו וקשורים קצת לפרשת השבוע, אז הייתי רוצה ללבן את זה איתכם ביחד. אני לא יודע מאיזה נקודה להתחיל, אבל אני אתחיל בנקודה שקשורה יותר לפרשת השבוע, ואז אולי נעבור לנושאים אחרים. בפרשה שלנו יש את אחד הדברים הממש מעניינים. כולנו גדלנו מגיל צעיר, שאם יש בעיה, מה עושים? פללים, נכון? זה כאילו ככה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זאת צורת הבריאה. תפילה. קשה משהו, לא הולך טוב, כן הולך, או אפילו יותר מזה. שפע שצריך לרדת לעולם, אם בן אדם לא יתפלל, זה לא ירד, נכון? ואדם עין לעבוד את האדמה. מה זה ואדם עין לעבוד את האדמה? כשלא היה, אומר רשי, שלא היה מכיר בטובתם של גשמים. ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. לפני שירד גשם בפעם הראשונה, עלו העננים, הכל חיכה לגשם. למה חיכו? לתפילה של אדם. ברגע שהאדם התפלל, והתחיל לרדת גשם. רק אז התחיל גשם. זאת אומרת, גשם לא יורד עד שיש תפילה. זאת אומרת, זה בעצם בא לסבמל משהו. שפע לעולם לא יורד בלי תפילה. וזה נראה לי משהו מאוד מאוד בסיסי, כאילו זה... בסיסים מאוד מאוד ביהדות, נכון? גדלנו על זה מגיל אפס, ואם זה הגננת שושי או הרבי דוביד או מי שלמדנו אצלו מגיל צעיר, הכניס בנו את העיקרון הזה, תתפלל, תקבל, תתפלל, תקבל, לא תתפלל, לא תקבל. בפרשה שלנו יש משהו מאוד 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 שונה. עם ישראל עומד לפני ים סוף, בצרה נוראה, נוראה ואיומה, באמת, צרה שכמעט ולא היה כמותה, בורחים ממצרים, מצרים רודפים אחריהם, מקיפים אותם משלושה כיוונים, הם במדבר. עם הגב לקיר, עם הגב לים, ואין להם דרך להינצל. הם מתחילים להתפלל, ואז מה מגיעה התשובה משמיים? והיה אומר השם אל משה, מה תצעק אליי? מה אתה מתפלל? זה כמו עוד לא עת להאריך בתפילה אולי, להתפלל קצר, להתפלל ארוך, אבל הזוהר כתוב שאומר שלא, אין מקום לתפילה בכלל. דבר אל בני ישראל וייסעו. אומר בעתיקה, לשון של הזוהר הקדוש זה, בעתיקה תל ימילתה. הדברים תלויים בבחינה בעולמות העליונים שנקראת עתיקה, שזה משהו כאילו הכי הכי עליון מכל העולמות העליונים, וזה תלוי בעתיקה תל ימילתה, אין מה להתפלל, אל תתפלל. רגע, מה זה לא להתפלל? יש דבר לעולם שבא בלי תפילה? אז מי שמתעסק עם זה המון, זה כל הספרים, ספרי המחשבה והחסידות, הנפש החיים, רב חיים וולוז'ניץ, אומר משפט שהייתי רוצה אולי להסביר אותו בהמשך קצת יותר, הוא אומר שפה זה לא מקום של תפילה, פה זה מקום של אמונה וביטחון. זה נשמע משפט מאוד מעניין, נפש החיים, שער א' פרק טס, אומר כי זה לא לסוסתי ברכבי פרעה, דמיתיך רעייתי, שאנחנו פועלים לפי המעשים שלנו, פה עם ישראל היו צריכים להיות באמונה וביטחון, וכך בא להם הישוע, בלי תפילה. מה זה האמונה וביטחון הזה שצריך? אז דרך אגב, סתם סיפור מעניין, היה אצלנו בשכונה אספד על הרב שטיינמן, ודיבר שם רב נוחם ברנשטיין, המשגיח של גאון יעקב. אז הוא סיפר על עצמו, הוא סיפר שיש לו... היה לו ארבעה ילדים שהיו מעוקבי שידוכים. קיצור, והוא אומר, הוא היה מגיע כל יום לרב שטיינמן ומבקש ברכה. הוא אומר, זה כבר נהיה ריטואל קבוע, ממש מתפלל שם כל יום, היה מתפלל עם הרב שטיינמן, היה מגיע כל יום אחרי התפילה, הרב, והרב שטיינמן כבר היה יודע שיהיה זיווגים, מגונים, כל יום. הוא אומר, יום אחד קוראים לו בישיבה, מתקשרים אליו בישיבה, הרב שטיינמן קורא לך. הוא נכנס, הרב שטיינמן היה כזה, מהתקופה האחרונה, מאוד מאוד חלש, שכב במיטה, ואז הוא אומר לו, נוחם, מה יהיה איתך? יש לך ילדים בשידוחים, זה לא הולך. אתה כל הזמן מתפלל וברכות ותפילות. אבל מה עם האמונה שלך? מה עם הביטוחן שלך? מה עם זה לדעת שהקדוש ברוך הוא הזמין את המצב הזה? אז המצב הזה הוא טוב. מה, שיום שאני לא אתפלל? אמרו לו, אל תברח. לא אמרתי שלא להתפלל. כן תתפלל, אבל מה עם אמונה וביטוחן? אז הוא אומר, הוא ניסה להגיד עוד תירוץ, אבל לא. אבל נוחם, אתה בורח, אתה מתחמק. אל תתחמק, אל תברח. יש לך פה תפקיד, הקדוש ברוך הוא נתן לך איזה אמונה וביטוחן. איפה האמונה שלך? איפה הביטוחן שלך? אתה כל היום כאילו מתלונן. על זה שזה לא, למה אתה לא חזק באמון הביטוח? וככה הוא אומר, הוא נתן לו מוסר 3/4 שעה. שהוא פשוט נתן לו על הראש, צעק עליו, ישב וצעק עליו. למה אתה כל היום עסוק? זה נשמע גם כסיפור הזוי, סליחה. בן אדם נבח, מסכן, בצרה, 4 ילדים תקועים. ומה אתה אומר לו? מה אתה מתפלל? מה אתה מבקש ברכות? תתחזק, מה תצעק אליי? תתחזק באמונו וביטוחן. אמונו וביטוחן. וזה באמת, זה משהו, זה קונספט, כאילו משהו שנשמע תלוש לגמרי מכל מה שחונכנו, מכל המציאות. אז הייתי רוצה לעשות תחנה באישביצה. יש תוירה נפלאה של המאה שילויח. המאה שילויח זה רמות חיויסף מאישביצה. זה בספר שלו על פרשת שלח. הוא מדבר שם על העניין של המרגלים. הוא מביא זוהר, שבזוהר כתוב שיש 3 סוגי עולמות. יש, או לא יודע אם 3 סוגי, יש 3 עולמות. עולם, אלמה, דקוצ'ה בריחו, גניז בגבה ולא התיידע. העולם שבו הקדוש ברוך הוא גנוז בתוכו, והוא לא נודע, הוא לא מתיידע, לא מכירים אותו מהעולם הזה. אלמה, דהתיידע ולא התיידע. העולם שבו הקדוש ברוך הוא ידוע ולא ידוע. ואלמה, דהתיידע בגבה. והעולם שבו הקדוש ברוך הוא מגולה. אלמה, דהתיידע. אז מסביר האישביצר מה זה 3 העולמות האלה, אומר שיש 3 סוגים של אנשים. יש אנשים או מצבים ששם תפילה לא תעזור. אדם יכול להתפלל ולהתפלל ולהתפלל ולהתפלל, שום דבר לא יעזור. זה לא יעזור, פשוט תפילה לא תעזור. זה אלמה, דקוד שבריך הוא גוניס בגבו, הקדוש ברוך הוא גנוז בתוך העולם הזה, הוא מוכבא בעולם הזה, ולא התיידע. הוא לא רואים אותו, הוא לא נודע בעולם הזה. זאת אומרת, הוא לא נודע, לא מתקיים את הבקשה. אדם יכול להתפלל, ותפילה לא תעזור. זה פשוט לא קשור לתפילה. יש מצב שני, שהאדם פשוט יקבל הכל גם בלי תפילה. הוא לא צריך להתפלל. הוא פשוט לא צריך להתפלל. הוא יקבל הכל גם בלי תפילה. יש לו סייעתא דשמיא, יש לו סיוע משמיים, שמה שהוא עושה או לא עושה, הוא מקבל עזרה באותה הצורה. גם בלי שהוא יבקש בכלל. ושתי אנשים כאלה, גם אין להם שום צורך להתפלל. אין שום, הם לא, הם גם אומר, האישביצר, הם גם מרגישים את זה, כי האנשים כאלה לא בא להם להתפלל. הם מרגישים, לא בא להם להתפלל, אין להם רצון לתפילה, אין להם את הדבר הזה. אומר, כמובן, צריך לברר את הרצון, זה לא שוואלה, אני עייף, אז אני כנראה שייך למחלקה הזאת, זה לא עובד ככה, כן? האנשים האלה מרגישים שהם לא מחוברים לתפילה. למה? כי תפילה זה לא המקום שלהם. ויש סוג שלישי של אנשים שהם שייכים לאלמה דהתיידיע ודלא התיידיע, ואז זה תלוי אצלם. אם הם מתפללים, יש להם סייעתא דשמיא. אם הם לא מתפללים, אין להם סייעתא דשמיא. והאיש מצוין אומר, ואדם יכול להרגיש, אדם כזה שהוא שייך לעולם הזה, דהתיידיע ודלא התיידיע, בא לו רצון להתפלל. יש לו רצון להתפלל, בא לו להתפלל. עוד, גם כן דברים עוד פעם, אני אומר, אנחנו באמצע לזרוק פצצות אטום, אז זה הפצצה השלישית. ומסביר האיש ביצר לפי זה, שזה בעצם מה שקורה במרגלים. אומר במרגלים, זה בתשכת פרשת שלח, אומר המרגלים נכנסים לארץ ישראל, יש לך שם 10 מרגלים שחוטאים, 2 מרגלים שניצלים, נכון? יהושע וכלב. כלב ניצל בזכות תפילה, הלך להשתתח על קברי אבות, ובזכות התפילה שלו הוא ניצל. יהושע לא ניצל בזכות תפילה, אלא בזכות מה? ברכה של משה רבינו. כיושיעך מעצת מרגלים, הוא קיבל יהושע, שינה לו את השם, והוא ניצל. קיבל אות משמו בדיוק, קיבל אות משמו של יוד נוספה לו, יוד של שם הווי, כן? נמשך לו אור, וזהו, הוא קיבל סיוע ממרום, הוא לא צריך להתפלל בכלל. אז זאת אומרת, שלא המרגלים ולא יהושע לא התפללו. משתי כיוונים שונים, כי יהושע קיבל עזרה גם בלי תפילה, והמרגלים, גם אם היו מתפללים, זה לא היה עוזר להם. כלב היה במקום הזה שבא לו להתפלל, הוא הרגיש צורך להתפלל כי התפילה באמת עזרה לו. אבל המרגלים היו פשוט מקום שגם אם היו מתפללים, זה לא היה עוזר להם. מה זה בעצם קורה? מה הפשט של הדברים האלה? טוב, זה האישביצר, האישביצר כדרכו, הוא פשוט זורק פצצה והולך. כן, לא זה. בא התלמיד שלו, רב צודק, ובספר דובר צדק, יש לו ספר על המאמרים שנקרא דובר צדק, זה מאמר על פרשת אחרי מויס, זה אויס דלד, שם יש לו אריכות בעניין, והוא כותב ככה. הוא כותב, ומשהו מאוד מעניין, הוא כותב, יש מקום שבו לא מועיל תפילה, וזה בעצם חסד שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, שלא תועיל תפילה במקום הזה. למה? כי הקדוש ברוך הוא מסתתר, יש את הרצון להגיע, להתמסר לקדוש ברוך הוא. בואו נסביר קצת את הדברים במילים שלי. רצון לקרוא כהן, מלבלין, כן. צדקת הצדיק, פריצה, כל הספרים שלו. יש לו ספר שנקרא, בכל ספרי הכהן הגדול, כל ספרי הכהן, יש ספר שנקרא דובר צדק, וזה אחד הספרים שלו. מאמר מאוד מאוד ארוך, באמצע המאמר הוא כותב את הקטע הזה. בוא נתאר לעצמנו שאני עכשיו צריך לקבל ישועה משמיים. בסדר? אני צריך לקבל איזה ישועה? בואו, מיליון דולר. בסדר? עכשיו, מה הבעיה שלי? אני מתפלל. עכשיו, תפילה מביאה את השפע. אבל מה אני מתפלל? אני משלם, משלם שכירות. אז כל מה שאני מתפלל, לשלם את השכירות. לכן אני מגיע, מתפלל ריבונו של עולם, חסר לי 500 דולר, שכירות של החודש, תעזור לי, אלוקים, תעזור לי, תעזור לי, בואי נשאלו, לא, נס. הלאה, יוצא החוצה, וואלה, 500 דולר, מתחת לדלת זה מגיע. ואז אתה ממשיך עוד חודש, אתה עוד פעם נכנס לקדוש ברוך הוא, ובואי שלום עוד פעם, 500 דולר, אל תשאלו, אלא את השכירות, הפעם 600. ואז אתה מקבל 600. אז מה בתקוע? איפה הבן אדם הזה תקוע? הכל טוב לו. התפילות שלו מתקבלות, וזה האסון שלו. כי הוא נשאר תקוע ב-500, 600, 500, 600, 500, 600, שהוא צריך קצת יותר, אז זהו. אבל מתי הבן אדם הזה יעמד על רגליים ויגיד ריבונו של עולם, מיליון דולר? הוא לא עושה את זה.
מה? כאילו אתה בא בדרישות.
יפה. אז עוד פעם, אנחנו חס ושלום לא מדברים לקדוש ברוך הוא בחוצפה. כן? לא באים לקדוש ברוך הוא, אני גויזר, כן. אני כזה. לא, לא מדברים ככה עם הקדוש ברוך הוא, ברור. אבל כן יש מקום לבקש. הנקודה היא שיש לפעמים שמחכה גשם. אבל אדם עומד על הארץ והוא לא חושב שיכול להיות גשם. אז הוא לא מבקש על גשם, אז איך הגשם יבוא? אם אנחנו אומרים, היסוד שאמרנו מיד בתחילת השיעור, שכשאתה מבקש משהו, אז הוא יגיע. אבל אם אתה לא מבקש אותו, כי אין לך כלים לבקש אותו, כי אין לך מושגים שהדבר הזה קיים, אז איך הדבר הזה יגיע? עכשיו, מה קורה? לפעמים, מה עושה הקדוש ברוך הוא במצב כזה? סוגר את דלתי התפילה.
אז זה פשוט מאוד, כי בן אדם מסתכל בלפי הכלים שלו, הוא מבין שקל להשיג 1,000 דולר.
צודק לגמרי.
אבל הוא מבין שמיליון דולר, הוא לא מושג.
אתה צודק לגמרי. אני שואל שאלה. מישהו מכם היה צריך להגיע פעם לבית שמש, אז הוא יצא פה והתחיל ללכת ברגל, והוא אומר, ריבונו של עולם, אני יוצא מעיניים, תעשה לי קפיצת הדרך? או שאתה הולך לאוטובוס. אז תשמע, אם אתה לא מבקש על זה, זה לא יקרה.
אבל
אתה מבין. אני ביקשתי זה לא קרה, אבל יכול להיות שהתפילות שלי פשוט לא מתקבלות. מה, ניסיתי? ניסיתי מלא פעמים, אף פעם זה לא עבר. לא, אבל תבין דבר אחד, אתה לא מנסה עכשיו, אני רוצה להיות ב-LA, בסדר? טוב, אז יאללה, בואו נתחיל ללכת. אתה בכלל לא מבקש את זה, אתה לא במושגים. עכשיו, אלוקים מוגבל? לא. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות לך את הנס הזה הרגע, אבל אתה בכלל לא בכלים לבקש את זה. גם כשאתה מבקש את זה, אתה לא מבקש את זה ברצינות. אז תראה, קפיצות הדרך זה דבר נחמד, חביב, אבל זה לא באמת מפריע לנו שאין את זה, אנחנו לא חיים שם. אבל יש דברים שהם כן נמצאים שם. יש לפעמים שמחכה לך איזה שפע עצום, אתה לא התחלת. הבעל שם טוב הקדוש פעם הלך בדרך, והוא ראה יהודי, אני לא יודע אם יהודי אפילו גוי או משהו כזה, שאדם, בסדר? אדם, זה תואר שכולל הכל. אדם שעומד שם ומשחק באימורי סוסים, היה לו אימורי סוסים, והיה לו את הסוס שלו, והסוס שלו תמיד ניצח. ולכן אנשים שמו כסף על הסוס שלו. עכשיו כל בן אדם שם כסף על הסוס הזה, הוא הרוויח את העמלות, אתה יודע, את השטויות האלה. ואז ככה היה את האימורי סוסים, וכולם, וואו, איזה מוצלח. אבל שם אתה אמר, וואו, איזה מסכן. אז לא, ולא בגלל שהוא היה בקזינו. אמר עליו, איזה מסכן, כי אמר עליהם, הבעל שם טוב, תראו. הבן אדם הזה קיבל משמיים מתנה. שמה שהוא יעשה, הוא יצליח. הבן אדם הזה היה יכול להיות מלך פולין. מה הוא עושה? הסוס שלו מנצח באימורים, בכפר הקטן הזה, ומרוויח 30 זלוטה כל יום. זה לא מסכן? הבעיה היא שהבן אדם אין לו כלים. אין לו כלים לבקש יותר מזה. אם מישהו היה בא, פותח לו את הראש, ואמר לו, אלו, אח שלי, תפתח את העיניים. למה אתה הולך ככה? תראה איזה מושגים יש בעולם, הוא באמת היה מצליח, כי יש לו את התכונת הצלחה. נגזר עליו משמיים שיצא בכל מה שהוא יעשה. אבל הוא צריך לבקש את זה. מה קורה איתנו? אנחנו תקועים ב-500 דולר. אנחנו תקועים בלשלם שכירות ואנחנו תקועים בחיים. מה עושה הקדוש ברוך הוא במצב כזה? סוגר את הברז. סוגר את הברז, ואז אנחנו רוצים, ואנחנו לא מקבלים. אנחנו מבקשים ולא מקבלים. ואז אנחנו מגיעים למה שהאיש ביצר אמר שם, לאלמה, לקודש בריך הוא גניס בגבה, ולא התיידיה. הוא לא נודע בתפילה, אבל זה קודש ברוך הוא גוניס בגבוה, קדוש ברוך הוא מתחבא שם. ואז אנחנו מגיעים למצב שאנחנו אומרים, טוב, ריבונו של עולם, אם ככה אתה רוצה, שככה יהיה. אני רציתי אחרת, אבל אתה רוצה אחרת, אני מתמסר, אני מרפא. אני כבר לא נלחם, אני אומר, ריבונו של עולם, אתה מבין יותר טוב ממני. אם אתה מחליט שזה מה שהדבר הנכון, עזוב, אני משאיר את זה בידיים שלך. וכשאדם מעלה את עצמו לבית תפילה, זאת אומרת, זה כבר האדם הופך להיות תפילה, זה לא תפילה שהאדם מעלה. האדם עצמו מתמסר בידיים של הקדוש ברוך הוא, הוא מעלה את הכוח הגדול ביותר מתתה לעילה, מלמטה למעלה, ואז כבר יכול להגיע כל שפע בעולם.
אז אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא
והעוצמה של... מה בעצם? בוא נחזור לעם ישראל שעומד ליד ים סוף. עם ישראל עומד ליד ים סוף, ומתחננים לנס. איזה נס הם מתחננים? אז יש ארבע קבוצות ביניהם מתווכחים, נכון? יש כאלה שאומרים שאנחנו נזרוק חיצים על המצרים. יש כאלה שאומרים, אנחנו נצעק בקול ונפחיד אותם. יש קבוצה שאומרים, בוא, טוב לנו לשוב למצרים, להיות עבדים. בוא נעשה איתם מסע ומתן. זה, ונצליח במסע ומתן להגיע אולי לתנאים יותר טובים של עבדות. ויש כאלה שאומרים, בואו נתאבד. כן? בוא נקפוץ לתוך הים ונתאבד. אבל אף אחד לא חושב, ובצדק, כן? לא מעלה בקצה דעתו, שהולך להיות פה אירוע, לא רק שאירוע משנה חיים, אלא אירוע משנה היסטוריה. אירוע יחיד לדורות עולם, שים נבקע ל-12 גזרים, ועם ישראל עוברים בתוכו וצומחים להם שם אילנות פרי ומעיינות של מים מתוקים, והמצרים נכנסים אחריהם וטובעים. מישהו יכל לדמיין את זה? אתה יודע איזה תסריטאי, איזה בימאי היית צריך לתכנן כזה אירוע? ועם ישראל עומדים שם, והדמיון שלהם לא מצליח. הדמיון מוגבל. הם לא מצליחים לדמיין דבר כזה. ואם אתה לא מצליח לדמיין דבר כזה, אתה גם לא מבקש על דבר כזה. ואם אתה לא מבקש על דבר כזה, אז איך השפע הזה ירד? מה עושה הקדוש ברוך הוא? תפסיקו להתפלל! תפסיקו! אתם מתפללים על שטויות! אתם מבקשים דברים קטנים! מחכה לך פה חבית של יין הכי טוב בעולם, תביא לי כזאת כוסית ועוד מלוכלכת. תפסיקו להתפלל. מה תצעק אליי? בעתיקה תליה מילתא. אני הולך להביא לך מעתיקה, מהמקום הכי גבוה, את הישועה הכי מרוממת שיש, הישועה הכי ניסית היסטורית שיש. מה נדרש ממכם? דבר על בני ישראל וישאו. להתמסר. למסור את עצמך בידיים של הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, אתה רוצה שנמות? אז נמות. אנחנו בידיים שלך. בידך אפקיד רוחי. אליך השם נפשי אסע. אתה מוסר את עצמך בידיים של הקדוש ברוך הוא, ואז כבר מגיע הישועה הכי גדולה שיש. יש סיפור נפלא מרב חיים ולוז'ינר. רב חיים ולוז'ינר פעם, הוא רצה מאוד שידוך מסוים. אחד הילדים שלו רצה שישתדך עם משפחה מסוימת. מה זה היה? המשפחה היא לא רצתה. קורה דברים כאלה בחיים. רב חיים ולוז'ינר היה מאוד אכפת לו, והוא מאוד מאוד רצה את השידוך הזה. מה הוא עשה? הוא הלך... יום אחד הלך רב חיים ולוז'ינר, ישב במסמדרש ולמד, באמצע הלימוד רב חיים ולוז'ינר אומר, מזל טוב, עכשיו המשפחה השנייה הסכימו לעשות את השידוך הזה. שאל אז התלמידים שם, רב חיים ולוז'ינר ככה, אז לא היה לא טלפונים ולא אס-אמס ולא וואטסאפ ולא שום דבר, איך הוא יודע דבר כזה? אבל אז הם רשמו לעצמם, יום רביעי בשעה 10, רב חיים ולוז'ינר באמצע זה, אמר עכשיו הם הסכימו ונגמר השידוך. אז עבר כמה ימים, ובאמת התברר שכך היה. שאלו את רב חיים ולוז'ינר, וואו, רוח הקוידש, מויפס, נס, נבואה, לא יודע מה עוד. אמר להם רב חיים, תדעו לכם, יש משנה באובס, בטל רצונך מפני רצונוי, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. אם אתה מתבטל לקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא עושה לך את הרצון שלך. קדוש ברוך הוא מגשים את הרצונות שלך. ימלא השם כל משאלותיך. אתה מתבטל, בטל רצונך מפני רצונו. וזה עבודה. זה עבודה שהאדם צריך להגיע למצב שהוא מגיע, ריבונו של עולם, אני בידיים שלך, אתה לא רוצה שהשידוך הזה יקרה? אז לא, אני מרפא. כשהאדם מגיע להרפאיה הזאת, אז באה ישועה. עכשיו, אי אפשר לעשות את זה בתור טריק, זה לא עובד. זה לא עובד בתור, שמע, אני אגיד שאני מרפא, כי ככה אני אקבל את זה. לא, לא. צריך להיות עבודה פנימית, ורב חיים ולוז'ינר עבד על עצמו, להיות במקום כזה של עבודה פנימית, עד שהוא מגיע למצב שהוא אומר, טוב, אומר להם רב חיים ולוז'ינר, ברגע הזה שישבתי ביום רביעי ב-10, הרגשתי שאני מרפא כבר לגמרי, כבר לא אכפת לי, זהו. אני התמסרתי את הדבר, ואני אומר, בוחו, אם אתה לא רוצה, אז לא. ואז ידעתי שהנה, עכשיו זה נסגר. יש, אני אתכנס לזה בהמשך, אתה מעט מעלה נקודה חשובה, אני לקחתי עכשיו כיוון מסוים, אבל אתה צודק. יש סיפור מאוד חמוד בעניין הזה גם כן, סיפור חסידי של רבי אלימלך, הרבי רבי אלימלך מליז'נסק, יחד עם אחיו, האחים הקדושים, רבי זושה, רבי אלימלך ורבי זושה יצאו לדרך, לגלות, היו גלות כמה שנים, תוך כדי הם היו צריכים פעם לעבור איזה גבול, ולא היה להם תעודות זהות, דרכונים, פספורט, לא יודע מה היה, איזה ID שהיה צריך שם, ולא היה להם את זה. אז שמו אותם בכלא. עכשיו, הם היו בכלא, ורבי אלימלך היה מאוד עצוב. אומר לו רבי זושה, אלימלך, אח שלי, מה אתה ככה עצוב, מה זה? אז הוא אומר לו, תראה, יש פה באמצע התא דלי של שירותים, של שופכים, והריח, חול, ויעל השנוק, ישן הכבשן, והריח, וזה, אסור להגיד דברי תורה, אסור לחשוב דברי תורה, אסור להתפלל, אסור ללמוד. ברור שאני עצוב, אני לא יכול אפילו להתפלל. אומר לו רבי זושה, אני לא מבין, אותו אחד שציווה עליך להתפלל וללמוד, הוא זה שציווה עליך שעכשיו לא תתפלל ועכשיו לא תלמד. אז מה יש להיות עצוב? בואו נחזק את עצמנו. אנחנו עושים את הרצון של אותו אחד. אנחנו עושים את הרצון של הקדוש ברוך הוא. עכשיו אנחנו לא מתפללים. עכשיו אנחנו לא לומדים. ואז הוא התחילו לשמח את עצמם. ושמחו מאוד, התחילו לשיר, התחילו לרקוד. ואז הם רוקדים איפה? סביב האובייקט, שבגללו רוקדים. אז יש את הסיר מלא וחולו באמצע, והם רוקדים מסביבו, עושים ריקוד. עובר שם האחראי, השומר של הכלא, רואו אתם רוקדים, אומר, מה, זה כל כך משמח אתכם? לא ייתן לכם את זה, מוציא את זה החוצה. כמובן, אז הם יכולים להתפלל ללמוד, אבל פה אתה רואה, טוב, זה סיפור חסידי על אותו רעיון של רב חיים ולוז'ינר, אבל כן, זה כמובן. יש משהו מאוד מתוק בסיפורים של רב אושר, בסיפור של רב אושר יש לו סיפור, סיפור מאוד עם המון עומק וכמה רבדים, אבל אז אני אזכיר אותו רק בקיצור, אתה צריך אולי להרחיב בו בהזדמנות. בסיפורים של רב אושר יש שם סיפור שפעם אחת היה בן אדם שפתאום באה שבת, והיה לבוש בחולצה מאוד מלוכלכת, והוא מאוד מאוד התבייש, איך הוא יכול לקבל שבת עם כזאת חולצה מלוכלכת? אבל הוא לא יכול לקבל שבת, הוא ממש התבייש. אז הוא הלך לחכם, והחכם אמר לו, מה פתאום? החולצה שלך מאוד דפה, נקייה וראויה לקבל את השבת, לך תקבל שבת בשמחה. והוא הלך וקיבל שבת בשמחה, והביאו לו חולצה אחרת והחליף. יש פה, טוב, יש פה המון, יש פה רעיון עמוק מאוד בזה שגם כשאדם מפנים את הבעיה שלו, הרבה פעמים הבן אדם מדחיק את הבעיה ומתעלם מהבעיה ומתבייש בבעיה, ולכן הוא לא מצליח לצאת מהבעיה. ברגע שהוא מוכן לקבל את הבעיה ולהכיל אותה ולהירגע ולא לנסות להילחם איתה כל הזמן, אז באמת הוא מתפטר מהבעיה. זה בסדר, זה באמת נושא לשיחה נפרדת, אבל כן, סוג של פסיכולוגיה יהודית. אבל יש פה גם רעיון הרבה יותר עמוק. כשאתה מרפא, אתה הרבה פעמים מגיע למקומות הרבה יותר עמוקים. כשאתה עומד מול הקדוש ברוך הוא בתפילה, ואתה עסוק כל הזמן $500 שלך, את המיליון אתה לא תגיע. ברגע שאתה מרפא מ-500, אתה אומר, טוב, ריבונו של עולם, בידיים שלך, איך שאתה רוצה שככה יהיה. כשאתה מרפא בצורה כזאת, בעתיק אתה לימילת, אז מתגלה הגילוי הגדול. והרעיון הזה הוא רעיון שקיים מאוד מאוד חזק בעוד כמה וכמה מקומות. יש לך פה בצדקס הצדיק, רב צודי כותב את זה גם כן, באות סמכי. האדם צריך למסור נפשו לשם יסבורך. מה הכוונה? שאם אינו כרצון השם יסבורך, אז מוסכם ללך מן העולם. כדרך שנאמר, הוא ראה עם דרך עוצב בי, הוא נחייני בדרך עולם, וזה אומר, זה טוב מותי מחיי, וזה עניין נפילת אפיים אחר כל תפילה. יש הרי מצווה, כן? אחת המצוות שיש בתורה, מחלק אז רמב״ם רמב״ן, תפילה, מצוות תפילה. מצוות תפילה, רמב״ם בפרק ה', פרק ד', פרק ה', מהלכות תפילה, כותב את התנאים של תפילה. פרק ד' הוא כותב דברים המעכבים בתפילה, ופרק ה' הוא כותב את ההלכות של תפילה. אז שם הוא כותב שאחד, יש 9 פרטים בתפילה. הפרט הראשון זה לעמוד רגליים צמודות, הפרט השני זה לעמוד לכיוון ירושלים, הפרט הרביעי, קיצור רשימה של 9 פרטים. הפרט האחרון הוא שכשאתה גומר להתפלל בעמידה, ולהתפלל את כל התפילה שלך, טיפול על פניך, וכמו שנאמר ביהושע שנפל על פניו ארצה וכולי. נפילת אפיים. נפילת אפיים לפי שיטת הרמב״ם זה חלק מ-18. זאת אומרת, זה לא, יש סדר תפילה של ברכות, עקדה, יש פסוק כדי זמרו, יויצרס, קרישמה ותפילה, ואז נפילת אפיים, משהו ולציון. עמידה ונפילת אפיים הולך ביחד. עמידה ונפילת אפיים זה תפילה. רק צורה נאמרת בשתי צורות, בשתי תפילות. בשתי צורות עמידה. עמידה, שאז אתה מבקש 19 ברכות, ואז את נפילת אפיים. שנפילת אפיים, מה אומרים? אליך, השם, נפשי, אשא. עכשיו, זה בעיקרון העומק של נפילת אפיים גם אצל אשכנזים. כשהאשכנזים לא רוצים ליפול על פניהם ולהגיד באותו זמן את אליך, השם, נפשי, אשא, כי זו סכנה גדולה, אז הספרדים אומרים אליך, השם, נפשי, אשא, ולא נופלים על פניהם, כאילו רק נשארים יושבים, והאשכנזים כן נופלים על פניהם, אבל אומרים מזמור אחר. אומרים את השם על בעבך תוכיחייני. בשביל לא להגיד, כי זו סכנה גדולה, באמת להגיד אליך השם נפשי אשא, זה מסירות נפש. מסירות נפש זה גם יכול להיות לפעמים מעשי, אז מעדיפים להגיד את זה או בישיבה בלי נפילה, או נפילת המים על מזמור אחר. אדם יכול למות. זה לסלק את הנשמה למעלה. לכן, כי זה סכנה. הזיליצ'ויזר היה אומר אליך שנפשי יצא בנפילת אפיים, ולכן הוא חיפש כל יום תירוצים למה לא להגיד תחנו. כי זה סכנה. אז זה היה כל פעם, אם זה היה יורצייט או משהו, או כל דבר הוא היה אומר. משם הגיע אצל החסינים, כי נפילת אפיים זה סכנה, אז עדיף לא להגיד את זה. אבל באמת, בוא נתבונן קצת יותר לעומק בזה, זה שלמות של תפילה. שלמות של תפילה אומר ככה, ריבוי שלם, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה. אבל אם אתה לא רוצה שיהיה כמו שאתה רוצה. 19 ברכות, אתה אומר מה שאתה רוצה. ואחר כך בנפילת אפיים אתה אומר, ריבוי שלם, אבל אתה יודע מה? אני מרפא. אליך השם נפשי יסע. אם אתה רוצה שאני אמות, גם לזה אני מוכן. אם אתה רוצה, זה מה שאתה רוצה. איך שאתה רוצה. איך שאתה רוצה, זה מה שיהיה. מה שאתה רוצה, זה מה שיהיה. וזה בעצם הסוד של מה תצעק אליי. הסוד של מה תצעק אליי זה בעצם הסוד של נפילת אפיים. יש, אבל בואו, רק נשלים את המהלך. מה קורה באמת במרגלים? במרגלים קורה משהו הרבה יותר מעניין. אם תעקבו יותר לעומק של הדברים, זה אני אומר עוד פעם, זה משהו מאוד רגיש, מאוד עדין. צריך לדעת, אני אומר, זה פשוט, להשלמת השליגולטוריה, אבל צריך, זה לא, אני לא מתכוון כעת לדברים מעשיים, בסדר? רק שיש נקודה נוספת, שאנחנו מדברים פה ככה, אמרנו מהיושע היה מצב שקיבל שפע בלי תפילה, נכון? הוא לא צריך להתפלל בכלל, הוא קיבל יוד משם הוויה, לתוך השם שלו נהיה יושע, כיושיעך מהצת מרגלים, זהו זה, הוא לא צריך להתפלל בכלל. כלב היה תלוי על מדי התיידע, הוא דלו התיידע, הוא התפלל, קיבל. השאר המרגלים לא התפללו בכלל. למה הם לא התפללו? כי הם היו במקום כזה שתפילה לא הייתה מועילה להם. אז הם היו באלמה, קוצ'בריך וגניס בגבה, אלמה, ולא התיידע. הם, גם אם היו מתפללים זה לא היה עוזר. מה הם היו צריכים לעשות אם ככה? למסור את עצמם אצל הקדוש ברוך הוא. תפילה לא הייתה מועילה להם. הם צריכים להגיד, שלהם, ככה אתה רוצה? שככה יהיה. ואז הייתה באה הישועה שלהם. זאת אומרת, שימו לב, אנחנו לא מדברים פה על בן אדם שתקוע בשידוכים, או שחסר לו כסף, או שהוא צריך רפואה. מדובר פה על בן אדם שיש לו ניסיון לחטוא. וגם שם יש לפעמים מציאות, שהבן אדם מלחם ורוצה, ומגיע אפילו למצב של תפילה, ותפילה לא מתקבלת, ואז הוא מגיע למצב שאומר, ריבונו שלם, טוב, אני בידיים שלך, אני מרפא. אני מוכן למות בשבילך. אני מוכן הכל, וזה נקרא מסירות נשמה. הרב צודק אומר את זה בריש א', מסירות נפש בשביל אהבת השם, אינו הנפש לבד, כפשעתי, זאת אומרת, למסור נפש, להיות מוכן למות, אלא גם הנשמה. להיות מוכן למסור את הנשמה לקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? איך מוסרים נשמה לקדוש ברוך הוא? בכל נפשך, זה נפש, רוח, נשמה. כן, כל, זה משמע תמיד שלושה דברים. כך הוא מביא, תויסס בקסובס חסומד א', כותב שברכסתיר בערב נור, ברוכה אחסי, כן, 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 אבל משהו שלוש ברוכה, זה שלוש ברכות תמיד. כל זה שלוש דברים. וכל לבובכו, שלושה כוחות שבלב, קיצור, תמיד שכתוב כל זה שלוש, אז גם פה זה נפש, רוח, נשמה. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, זה גם הנפש, גם הרוח וגם הנשמה. אז הוא אומר, איפה אתה רואה דבר כזה? מוישה רבינו. מוישה רבינו מגיע לפני הקדוש ברוך, הוא אומר, אנה חטא, מה זה חטא הגדולה? והוא אומר, מחי נינה מספרך אשר כתבת. ומי מחק בדבר הזה? זה לא רק מסירות נפש. זה לא שהגוף של משה רבינו ימות. מחי נינה מספרך, זה למחוק אותו מהתורה. חוק אותו מהתורה, זה מסירות נשמה. דוד המלך עליו השלום, יש סיפור נוראי בגמרא בסנהדרין, קופזיין עמוד א', שביקש לעבוד עבודה זרה כדי שלא יתחלל שם שמיים. נכון? מי שלמד את זה לאחרונה, בדף היומי, באחרונה, חודשים האחרונים, עומר רב, ביקש דוד לעבוד עבודה זרה, שנאמר, ויהי דוד בא עד הראש אשר השתחווה שם לאלוקים, ואין ראש של העבודה הזרה שנאמר, והוא צל מורי שדידה אבטיו. דוד המלך רצה לעבוד עבודה זרה, זה שכתוב בגימור. או, מסבירה הגימור למה, והנה לקרוס היחושי הערכי, קרוע אדמה, קרוע כותונתו ואדמה על ראשו, אמר לו לדוד, אמר חושי הערכי, יאמרו מלך שכמותך, צדיק כמוך, יעבוד עבודה זרה? אמר לו, מלך שכמותי יהרגנו בנו? אני חסיד, אני צדיק, הבן שלו הרג אותו, חשב שאבשלום הולך להרוג אותו. ויהיו אנשים מתרעמים על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, ונמצא שם שמיים, מתחלל בפרסיה. אבשלום רצה להרוג אותו, והוא פחד שזה יקרה, ואז הוא אמר, רגע, אם אבשלום יהרוג אותי, אז יהיה חילול השם נוראי. יהיה באמת חילול השם נורא, והיום אנשים יחשבו, הנה אתה רואה, צדיק כמוהו, ועכשיו מת על ידי הבן שלו. אנשים יתרעמו על מידותיו של הקדוש ברוך הוא. מוטב, לשון הגמרא, מוטב יעבוד עבודה זרה, אומר רש"י, ואחלל את השם אני לבדי, ולא יחללו אותו כל העם, ואל יתחלל שם שמיים בפרסיה. אז דוד המלך הלך לעבוד עבודה זרה, בשביל שלא יהיה חילול השם. רגע, ללך, נכון, בסוף חושב ארכי הוריד אותו מזה. הוא אומר, לא, כי אנשים יגידו שזה תלוי בהלכת בת שבע. אנשים יגידו שאתה חסיד. אף אחד לא חושב לך שאתה כזה צדיק, אז לכן זה בסדר. אבל, אבל, אבל יש פה באמת, יש פה רעיון נוראי, כן, רעיון עמוק מאוד. עבוד עבודה זרה בשביל למנוע חילול השם. כן, כן, זה היה אחרי, ברור.
שמה שרב, אף שלום רצה לאור זה בגלל העבודה זרה כאילו?
כן. לא, אבל מה אנשים יגידו, הוא לא כזה צדיק כמו שחשבנו, אתה רואה שבסוף הוא נפל בעבודה זרה, היה משתלם לו להיות צדיק, אז היה צדיק, הוא לא באמת היה צדיק, ברור שלכן הבן שלו הרג אותו, ברור, הוא שייגץ, אתה מבין? הוא היה גורם לגלות את השקוצקראי שלו כאילו ברבים, בשביל שלא יחשדו, שלא ידברו רע לשם. אבל מה זה בעצם קורה? הבן אדם הולך ומוסר נשמה לקדוש ברוך הוא, זה כבר לא מסירות נפש, זה מסירות נשמה. כן? הוא לא רק מוצר את הגוף שלו, הוא מוצר את הנשמה. וזה, אגב, הגמורה הזאת היא פילית. יש בן ישחי ויש כל, כל המפורש שמדברים על זה, כמעט כולם מסבירים שזה לא כפשוטוי. הוא לא ביקש לעבוד עבודה זרה ממש, אבל יש מי שכן הולך עם זה מאוד חזק שזה כפשוטוי, זה רבי נתן בליקוטי הלכות. רבי נתן בליקוטי הלכות כותב, תדע לך שכשהאדם עובר צרות ובלבולים, אתה לא יודע לאן הוא יכול להגיע. וככה זה, כי מי שעובר צרות יודע שאפשר להגיע, אפילו דוד המלך, חסיד שבחסידים, צדיק שבצדיקים, כשהוא עובר בלבולים, הוא ביקש לעבוד עבודה זרה. והוא אומר, ותדע למה, הוא בא ומסביר, מה?
הוא לא מסביר כמו רשב.
מה? לא, לא, הוא מסביר כאילו שהוא באמת ממש זה... כאילו, אין מה לעשות, כן. אני אומר, רבי נתן לוקח את הגמרא הזאת מאוד מאוד כפשוטוי, ורבי נתן אומר שם, שהוא אומר, תדע לך, שצורת הדברים, הוא אומר, צורת הדברים, זה שאצל דוד המלך בפרט, דוד המלך בפרט זה היה ככה. הרי הדבר הזה הגיע בגלל חטא בת שבע. ואיך הסיפור עם אבשלום התחיל? דוד המלך חטא בבת שבע, ואז נגזר עליו שארבעה ואת הכבשה ישלם ארבעתיים. הוא אמר בן מוות האיש ההוא שלקח את הכבשה, את כבשת הרש, ואת הכבשה ישלם ארבעתיים. מי זה ארבעתיים? התינוק שנולד מיד מבת שבע ומת, תמר, אמנון ותמר, בעצם הסיפור שהיה שם, אבשלום, וזה בעצם היה ארבעתיים, את אמנון, תמר ואבשלום. עכשיו, מה שקורה בעצם, הסיפור של אמנון ותמר קרה מיד אחר כך. כן, אמנון היה עם תמר, ואז אבשלום היה אח של אמנון, הוא מאוד כעס על אמנון שככה נס את אחותו, הוא היה אח של תמר, סליחה. אבשלום היה אח של תמר, הוא כעס מאוד שאמנון נס את תמר, אז הוא הלך והרג את, הלך והרג את אמנון. אבשלום הרג את אמנון. ואז אבשלום היה צריך לברוח וכל הסיפור, ואז הוא חזר, ואחרי שהוא חזר התחיל עוד פעם, ואז התחיל המרד. זאת אומרת, דוד המלך מסתכל על עצמו ואומר, תראה איזה חגיגה גרמתי. תראה מה קרה פה, בית יפה בעם ישראל יש לי, אתה מבין? נכון, נכון, נכון. אבל בכל זאת הוא נענש. כי היה פה איזשהו פגם. לפי, לא במושגים שלנו, היה פה איזשהו פגם, אבל בפגם שלנו היה פגם. והוא שילם על זה. עכשיו, ודוד המלך, אומר רבי נתן, דוד המלך מסתכל על עצמו ואומר, וואי, 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 מה עשיתי פה? וואי, מה עשיתי פה? הבן אנס את הבת, הבן רצח את הבן, קיצר כל החגיגה הזאת, ומי אשם בזה? אני. ועכשיו הבן שלי הולך לתפוס אותי ולהרוג אותו, ומי אשם בזה? אני. והוא מאשים את עצמו, ונכנס לצער גדול, ולכאב גדול, ולאיסורים גדולים, ולבלבולים גדולים, עד שהוא מגיע למצב שכמעט לעבוד עבודה זרה. ואז מה הוא מתחיל? מה הוא מתחיל? איך הוא יוצא מזה, אומר רבי נתן, חייב להגיד את זה. איך הוא יוצא מזה, אומר רבי נתן? הוא מוצא נקודה טובה. מה הוא מוצא נקודה טובה במצב? רגע, אם היה בן שלי נלחם, אם העבד שלי היה הולך להילחם בי, לא היה לו רחמים עליי, אבל עכשיו זה בן שלי נלחם בי ורוצה להרוג אותי, אז אולי יהיה לו איזה רחמים עליי? מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. אומר את הגמרא, נכון? זה גמור בברוכז. מזמור לדוד מפני אבשלום מה מזמור לדוד? הוא מצא משהו טוב. אומר רבי נתן, סליחה, זה טוב? זה עוד יותר גרוע. אם אבן שלך רוצה להרוג אותך, נו. אבל הבן שלך רוצה להרוג אותך, אתה לא רואה שזה פי אלף יותר גרוע? שבן שלך רוצה להרוג אותך? אומר כן, אבל דוד המלך לא מחפש שבאמת זה טוב. הוא מחפש נקודה טובה. הוא מוצא משהו חיובי במצב. ברגע שהוא מוצא משהו חיובי במצב הזה, הוא מצליח להתרומם ולפתוח את הפה, לפתוח את הפה, להתחיל לדבר עם השם. וכשהוא מתחיל לדבר עם השם, מה הוא מתחיל? השם, מה רבו צריי? רבים קמים עליי, רבים אומרים לנפשי, אין ישועת עלו. בלוקים סלע. מה הם אומרים לי? שאין לי סיכוי, שנפלתי לגמרי, שאני השם בהכל. תראה לאיזה מצב הגעתי, ואתה השם מגן בעדי, כבודי אומרים ראשי, מתחזק, מתחנן, צועק אל השם. אבל הבעיה היא שהפה סתום, אבל אני לא יכול להתחיל להתפלל. עד שהוא פותח את הפה במשהו של נקודה טובה שהוא מוצא, מזמור לדוד, ואז כבר הפה נפתח. ואז הוא כבר מתחיל להגיע, מגיע למקומות מאוד טובים בתפילה. אני חייב, יש עוד מה להרחיב בזה, טוב, אני לא יודע אם הזמן היום ייתן לנו כבר מאוחר, אבל תזכירו לי, בהזדמנות, אני רוצה שיחה שלמה על כל הנושא הזה של בעזרת השם. רק אני רוצה לסגור את את הנושא הזה שהיינו בו. יש פה נקודה עמוקה מאוד של מסירות נשמה, כן? דוד המלך מקושש, נכון? יש את האדם ההוא שהלך וקושש עצים ביום השבת ונהרג בסקילה. מקושש, אומרת הגמרא, לשם שמיים נתכוון. למה? אומר טייס וס ובבאסרי קופיוטס עמד בייס בשם מהדרש, שלשם שמיים נתכוון, שהיו אומרים ישראל, כיוון שנגזר עליהם שלא להיכנס לארץ, מי מייס מרגלים, שוב הם מחויבים במצווס, עמד וחילל שבת, כדי שיהרג ויראו אחרים. הוא בא לגלות דברי תורה בעולם, היה לו אהבת התורה, שהתגלה ההלוכה הזאת בעולם של חיוב מיסה, של שבת, שזה אמיתי לגמרי, וזה תופס, אז הוא הלך וחילל שבת בשביל לגלות את ההלוכה הזאת. זה מסירות נשמה. הוא יענש, והוא באמת נענש. אבל הוא זכה גם כן לבנות שנתלים לו בנות סנוף חד, נכון? גמור הבני דל עמד א' עמד א', חכמניות, דרשניות, כן? בנות, בנות תמיד מגיעות מהאבא, והתגלה על ידם פרשה מחודשת מדברי תורה, פרשה סנחלס. ומה זה נחלה? שזה עובר מאבא לבן, זה עובר מדור לדור. הם מגלים פרשה בתורה בכוח הרצון והחשק של אבא שלהם לגלות פרשה בתורה. זאת אומרת, היה פה מסירות נשמה שהביאה לגילוי של בנו יסלוף חודד היום הזה. אם היו המרגלים באמת במקום שבו הם היו צריכים להיות, הם רואים שחוסמים להם את הפתח של תפילה, לא רוצים לקבל את התפילה שלהם, אין להם חשק לתפילה, אז הם היו צריכים להגיע לדרגה גבוהה יותר מתפילה, להבין שבעתיק אתה לימינת. הקדוש ברוך הוא רוצה להמשיך על ידי המרגלים, זה שפע מאוד מאוד גדול, שהם לא מסוגלים אפילו להתפלל עליו. ואז הם היו צריכים פשוט לעמוד ולמדוד ריבוני שלו אילום. אם זה מה שאתה רוצה, אנחנו מוכנים למסור נפש, והוא אפילו למסור נשמה. ואז באמת היה מתגלה הישועה הכי גדולה על ידם. וזה היה הניסיון שלהם. אז אני רוצה רק לחזור להתחלה מה שדיברנו, מהנפש החיים, הסיפור עם רב נחמן ברנשטיין. הרעיון הזה הוא רעיון אחד. יש לפעמים מצב ש... עוד פעם, אני לא יודע לתת לזה כללים וסעיפים בשולחון אורך, מתי ואיך, אבל יש לפעמים מצב שאדם מרגיש שאין תפילה. והסוד הוא שמתיצק אליי, לא תלוי פה תפילה, תלוי פה אמונה וביטוחן. זה הניסיון של האדם בשלב הזה. אמונה וביטוחן, לדעת שמהקדוש ברוך הוא שם אותי במצב הזה, וזה מה שהוא רוצה, אז ביות חואף כדרוכי, אילך השם נפשי אסו, אני מוסר את עצמי בידיים שלך. ואז מגיעים הניסים הכי גדולים, הניסים ההיסטוריים, הנצחיים והחזקים ביותר. שם יעזור לנו, שנזכה באמת לחיות עם הקדוש ברוך הוא, ושיעיר לנו כמו שצריך. היה שאלה שרצית לשאול מקודם? שאלה מורכבת, שאלה רצינית מאוד, כן. אני קשה לי מאוד להגיד סעיפים בשולחן אורך בזה, כי זה גם מאוד מאוד... אדם צריך בדיוק להרגיש, כן, כן, כן. טוב, אולי גם עוד נדבר על זה בהזדמנות, בלי נדע.
כן.
לא, 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 אז בדיוק ההפך. יפה, אז עוררת אותי לנקודה, הספסמס מדבר בעריכות שזה הולך ככה. אתה צריך לצעוק ולצעוק ולצעוק, עד שכבר אתה מרגיש שזה לא נצעק יותר, ואז אתה מרפא. אני רק אציין דבר אחד, וורד נפלא. אומרים את זה על רבי ינקל גלינסקי, אומרים את זה על יצחק גלבך, רבי יצחק גלבך מברסלב, בני ברק. הוא היה במקום שנקרא, הוא היה בסיביר. אתה שומע? הוא היה בסיביר. בסיביר היה שם דרגס, כן? היה, לא כל סיביר זה אור אחד, לא כל סיביר זה מקום אחד. היו מקומות קשים יותר והיו מקומות קלים יותר. קיצור, אז הוא מספר, יצחק גלבך, הרבה גלגלינסקי, מספרים שהוא היה בסיביר, הוא היה שם במקומות מאוד מאוד קשים. מאוד קשים, מאוד ממש, היה איסורים כבדים שם. ואומר, היה לו תפילה אחת. אומר, הוא הסתכל סביבו, וראה שכולם מתים כמו זבובים. ממש, אנשים מתים, 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 מתים. ואומר, אנחנו, הצעירים היהודים, היינו יוצאים, את היהודים, הגויים שהיו מתים, היו זורקים אותם מעבר לגדר, והיו באים דובים, מה שהיו אוכלים אותם. אבל היהודים היינו עובדים קשה, ממש חוצבים בקרח, ואדמה קפואה, ואז קוברים אותם. אומר, והוא מאוד מאוד פחד, מה יקרה איתי? אומר, אני צעיר, אני הולך למות מאוחר, ומי יקבור אותי? אני מהאחרונים, מי לא יהיו מספיק יהודים לקבור אותי, מה אני אעשה? אז היה לו תפילה אחת לקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, תעזור לי שאני אזכה לבוא לקבר ישראל. והוא נעמד בשבע ברכות האחרון, של הילד האחרון שלו שהתחתן, אמר, דוד המלך אומר בתהילים, רחוק משועתי, מספרים את זה, אני שמעתי את זה על שתם, על גלבך, אני לא יודע מי זה היה, אחד מהם. אמר, רחוק משועתי, דברי שאגתי. אני התפללתי. ריבונו של עולם, לקבר ישראל, הקדוש ברוך הוא אמר לי, אתה יודע מה אני מחכה לתת לך? אתה עוד תצא מפה, תבוא לארץ, תתחתן, יהיה לך ילדים, תחתן אותם, תתחתן נכדים, בסוף גם תבוא לקבר ישראל. אבל רחוק משועתי דברי שאגתי. אבל אני חשבתי על סמך זה להמשיך הלאה. רחוק משועתי דברי שאגתי, ממשיך הפסוק ואומר, אלוקיי, אקרא יומם ולא יסענה, ולילה ודוי דמיולי. למה אדם קורא וקורא והוא לא נענה? כי רחוק משועתי דברי שאגתי, אתה מתפלל כמו משהו כזה קטן. אז לא עונים לבן אדם לתפילה שלו, ואז הוא מתמסר, הוא שותק, ואז מגיע לו ישועה מעתיקה, בעזרת השם. יופי, תודה רבה חברים. נכון, יש תפלים של שתיקה, כן.